רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
היי רן.
אהלן, מעניינים?
מצוין.
איך עבר הפסח?
עבר מצוין, עברנו גם כמה פרקים שלו ביחד, אז זה סוג של חוויה מאוד מאוד טובה.
נכון, עם לוטן סגל.
נכון, נכון, ועם רוברט לפני כן היה ממש ממש פרקים מצוינים, אבל התגעגעתי אז באתי.
היה נחמד להיות קצת בתפקיד המאזין פעם, לא רק בתפקיד השדר. אז היום אנחנו הולכים לדבר על מחקר מילות מפתח. זה נושא הפרק שלנו הפעם, מילות מפתח. כמי שמחזיק כבר אתר משהו כמו 10-11 שנה, נושא שכמעט הייתי אומר black magic, כזה בקטע של איך אתה יודע לבחור את המילים שאתה רוצה להדגיש במאמרים שלך, כדי לדרג את עצמך גבוה. זה משהו שתמיד מאוד מאוד עניין אותי באופן אישי, והיום אתה הולך לדבר על הנושא הזה, ולמעשה בשני פרקים. שני חלקים, כי זה נושא מאוד גדול ויש בו הרבה הרבה דברים מעניינים. אז על מה אתה מדבר איתנו היום, קובי?
נכון, אז באמת הגעת לשלב יחסית מתקדם, כי אתה כבר, יש לך אתר ולא מעט זמן, ואתה באמת מקדיש המון המון זמן ומחקר על מה לדבר. אבל בוא ניקח את המאזינים שלנו אולי 5 צעדים אחורה, ונדבר על למה, מה זה מילת מפתח. אז מילת מפתח, קודם כל, זה תרגום חופשי. מדויק, אבל לקיוורד, שזה המונח המקצועי שמשתמשים בו, אבל במידה מאוד מאוד פשוטה, זה המילים שאנחנו מכניסים לגוגל כשאנחנו מחפשים משהו.
כשאתה נכנס לגוגל וכותב רן לוי, נכון, או קובי גור, נכון. זו מילת מפתח שעכשיו גוגל מחפש אותה, איפה, איזה אתר אינטרנט מכיל את המילים האלה.
נכון, אז כבר דיברנו 4 פרקים על איך גוגל מסתכלת על עמודים, ואיך היא מעריכה אותם, ואיך היא מחליטה מה רלוונטי ומה לא למילת החיפוש בעצם שמישהו הכניס. ובעצם אנחנו מפה מתחילים להבין, וגם דיברנו קצת על זה, למה חשוב מאוד להתמקם במקום הראשון, או בעמוד הראשון לפחות של גוגל. נזכיר לכל המאזינים שלנו, המקום הראשון מביא משהו כמו 30, בין 30-40% מהתנועה של אנשים שחיפשו את המילה רן לוי. והעמוד הראשון מביא בסך הכל קרוב ל-85%, אז מאוד מאוד חשוב להיות במקום הראשון, מאוד רלוונטי, ואם אנחנו עסק, במקרה הזה, כל עסק למען האמת, מאוד חשוב להגיע למקום הראשון לכמה שיותר ביטויי חיפוש.
זה יכול להיות הברייק אור מק של האפקטיביות שלך
לחלוטין,
באינטרנט.
לחלוטין, כי אנחנו קודם מדברים על שיווק באינטרנט, יש, אמרנו, 3 ממדים כל הזמן שצריך להסתכל עליהם, תנועה, המרה ומוניטיזציה, אז אנחנו עדיין באזור של תנועה, אנחנו חייבים להביא המון תנועה, אם אני חנות פיזית, כדאי שכמה שיותר אנשים ייכנסו אליי לחנות. איך ייכנסו? אני צריך לפרסם את עצמי, אני צריך להתמקם בכל מיני מקומות, וגם המקרה של אתר אינטרנט, אנחנו צריכים להביא את האנשים, וצורה שנביא אותם אלינו לאתר, היא דרך זה שנתמקם בעמוד הראשון. איך נתמקם בעמוד הראשון? על זה אנחנו מתחילים לדבר הרבה יותר לעומק היום, וזה סביב מילות מפתח.
אז דיברנו על מה זה מילות מפתח, דיברנו למה זה חשוב, ולמה כדאי לכם להשקיע מאמץ ומחשבה בעניין הזה. בוא נדבר על איך אנחנו עושים את זה נכון בעצם. איזה סוגי תוכן, כשאתה מדבר על מילות מפתח בתוך תכנים באתר, איזה סוגי תוכן אנחנו מדברים?
נכון, אז האתר מלא בתוכן מכל מיני סוגים, זה יכול להיות תוכן של מילים כתובות, ממש מאמרים, פוסטים, בלוגים, זה יכול להיות תוכן שהוא עשיר, בוא נשים שנייה בצד תמונות או גיפים, אבל וידאו, שגם בו יש המון תוכן, ומה שאנחנו רוצים להסתכל עליו, אז אנחנו מדברים בעיקר על, לא נדבר על הצורה, נדבר על מה התוכן אומר, או מה כתוב בו, אז זה פוסטים, זה ממש מלל ארוך וכתוב, סקירת מוצרים שמוכרים.
זה גם תוכן.
נכון, הנה, בדיוק לפני שהתחלנו את ההקלטה לפרק, דיברנו בינינו על אוזניות, אז אני חיפשתי אוזניות אלחוטיות, וקפצו לי המון תוצאות. הנטייה הטבעית שלי הייתה ללכת למקומות הראשונים, המקומות הראשונים היו סקירה של אוזניות, ממש אתרים שלמים שמדברים על סקירת אוזניות, היה לי גם נוח כי רציתי להשוות בין אוזניות שונות. אז בעלי אתרים שבעצם כתבו על האוזניות, כתבו סקירה על אוזניות של סוני, על אוזניות של בוז וכן הלאה וכן הלאה. אז זו צורה שנייה של תוכן, ואתרים שמכוונים למילה מאוד מאוד ספציפית. בעבר זה היה נהוג הרבה יותר, זה היה אתרים נישתיים. זה היה אתר ל... בואו ניקח, אנחנו מדבר על דוגמאות. טניס.
טניס. הבת שלי שחקני טניס.
אז הנה דוגמה על טניס. והנה
אני הולך להוציא הרבה כסף ברוך השנים על טניס.
כן, נעליים, מחבטים. אז אני יכול לייצר אתר כללי מאוד על טניס, שמדבר על מה זה ואיך משחקים את זה, ולהעלות קטעי וידאו, וכל אחד מהם זה מאמר, זה עמוד אצלך באתר, ועל נעליים ועל ביגוד ועל מחבטים ועל כדורים ועל מה לא, ואני יכול להיות מאוד מאוד נישתי לרק מחבטים מסוג מאוד מסוים.
זאת אומרת, האתר עצמו הוא כולו גוף תוכן אחד, סביב מילת מפתח,
נכון.
או אוסף מצומצם של מילות
נכון,
מפתח.
נכון.
בניגוד לזה אתר יותר רוחבי.
נכון. אז אני יכול בעצם להחליט שמילת המפתח שלי או האתר שלי הוא מאוד ממוקד, או מאוד רחב, ולהחליט על מה אני רץ. בסדר? האתר הרחב יותר ברוב המקרים, בטח אם הוא הרבה מאוד תוכן, יחשב לפחות כאתר סמכות, authority site. אתר הנישתי, ואמרתי, זה היה מאוד נהוג עד לפני משהו כמו 5-6 שנים, היו אתרים שהיו קמים לכמעט מילת חיפוש אחת, והם היו שולטים במילת חיפוש הזו. ואנחנו נדבר בהמשך הפרק על היתרונות והחסרונות במיקוד בכל מיני מהסוג הזה.
אז בוא תזכיר לנו ככה בקצרה, קובי, איך מנוע חיפוש עובד, וכשהוא מזהה באתר שלך מילת חיפוש, הוא די לדרג אותה. נכון. ביחס למתחרים.
אז מה שקורה, אני מזכיר מהר, הרובוט בעצם של גוגל עובר כל הזמן בתקופה של פעם בשעה, פעם ביום או פעם בחודש, על כל העמודים שיש באינטרנט שמעניינים אותו, ומנסה לזהות על מה העמוד. הצורה שהוא מזהה על מה העמוד, היא בעצם לזהות את מילת המפתח. זה לפעמים כמה, לפעמים זה מתערבב לו, לפעמים זה לא מדויק, ולכן לנו כבוני אתרים, כבעלי אתרים, מאוד חשוב להדגיש לרובוט של גוגל, העמוד הוא על מחבט טניס, ואפילו מסוג מסוים או על משהו אחר. הוא מחפש בעצם המון ביטויים, תבניות, מילים מודגשות, כותרות
כן.
מילות קישור, שזה הבקלינקים או האנקר טקסט.
אפילו ה-URL, אותו הכתובת נכון. אינטרנט מלמעלה, גם היא חלק
חשוב.
מה
שהרובוט מסתכל. אני מזמין את כל המאזינים לחזור לפרק שלנו השני, הראשון והשני למעשה, בפרקים על ה-SEO כדי להבין על מה זה. עכשיו, אחרי שהוא קבל מה העמוד מדבר, הוא מחפש עמודים שמחוברים לעמוד שלנו בלינקים, בעצם מצביעים על העמוד הספציפי, והוא מנסה להבין דרך איזה מילות קישור, אותם בקלינקים או anchor text, הוא מתחבר אלינו. אז אם היה כתוב שהמחבט טניס והמילים מחבט טניס מודגשות בצורה של לינק, זה יגיד, אוקיי, אז העמוד ההוא שאליו הוא מצביע, הוא כנראה מדבר על מחבטי טניס. וגם זה עוד באיזשהם אינדיקציה או איזשהו נתון שגוגל אוסף ואומר על מה העמוד, ובעצם בסופו של יום הוא לוקח את כל הנתונים ואמר, אוקיי, אז העמוד הזה, מספר 1236, זה הכתובת שלו, זה היורל שלו, מדבר על ורשימת מילים.
זה מה שהבנתי שהאתר הזה עושה.
נכון.
זה מילות המפתח שהוא רלוונטי עבור.
נכון. ולכן בעצם כשמישהו מכניס מילת חיפוש בגוגל, מחבט טניס, הוא ילך לאינדקס שלו, גוגל ילך ויגיד, אוקיי, מה האתרים, העמודים, סליחה, שהכי רלוונטיים למה שעכשיו המשתמש חיפש, ויציג לו אותם, והדירוג שהוא יציג לו אותם בעצם, הסדר שהוא יציג אותם, ייקבע לפי כמות הפופולריות והרלוונטיות.
אבל מה קורה אם עכשיו למשל אני גולש, אני מקים אתר, יצרתי מצב שבו הרובוט של גוגל מזהה כביכול מילות חיפוש מסוים, אבל בעצם המשתמשים שלי נכנסים לאתר ולא מוצאים את מה שהם מוצאים.
שאלה מצוינת. בעצם מה שיקרה, ויש מדד שגוגל מודד, וזה bounce rate. זאת אומרת, כולנו שוב נכנסים לאתרי אינטרנט, ציפינו לראות משהו מסוים, לקחת הדוגמה שהשתמשתי בה בהתחלה, ציפיתי לראות סקירה על איזה אוזניות שאני מחפש, נכנסתי לאתר, מסתבר שכל מה שיש לי שם זה איזה פסקה וחצי, תמונה וזהו, לא מעניין.
לא התוכן... רלוונטי בעצם למה שחשבתי שאני מחפש.
אמת, התוכן מאוד דל, ואני יצא מהעמוד מהר, והזמן ששהיתי בעמוד, וכמה אנשים מהעמוד הזה מתגלגלים מהר הלאה, אותו bounce rate, בעצם אומר לגוגל, תקשיב, למרות שמה שאתה חושב שעל זה העמוד וזה מה שהוא שווה, ה-bounce rate כל כך גבוה, שכנראה תוכן שם או דל או לא רלוונטי, או לא מספיק רלוונטי.
ואז הוא יוריד אותך בתוצאות החיפוש.
יוריד בעצם. בתוצאות
החיפוש. זאת אומרת, גוגל מפעילה איזה סוג של כנראה משוב כזה על התוצאות נכון. של עצמה.
הצד השני של אותו עניין זה תכתוב תוכן עשיר ורחב ומלא ומדויק, ואנשים ישבו ויקרו, ולא רק שהם יקראו את העמוד הספציפי, אלא ילכו לכישורים שאתה בונה בעמוד כדי לראות משם עוד נתונים באותו אתר שלך. ידעו, תקשיבו, העמוד הזה מאוד מאוד רלוונטי, אנשים היו בו... בוא נדבר על bounce rate, לקרוא מאמר לוקח, לסרוק מאמר יותר נכון, אנשים לא ממש קוראים היום מאמרים, לוקח דקה, דקה וחצי, מדבר על מאמר של בין 500 ל-700 מילים, ככה, ממש לעבור עליו ברפרוף מהר, מעבר לזה כבר יותר זמן, זה גם, זה אומר שהבן אדם נשאר שם יותר, וקרה בעיון, ולכן גוגל אומרת, זה רלוונטי. עכשיו, לכל בעלי האתרים, גוגל אנליטיקס, תלכו לנתון הזה, אתם מיד מיד תראו אותו, באמת אין פה מה להסתבך, ואם bounce rate גבוה, וה-time on page ו-time on site גבוהים, אז גוגל גם יצ'פר אותך, ויעלה אותך בתוצאות הדירוג. שוב, אנחנו כל הזמן חוזרים לפרקים של ה-SEO, כי יש קשר הדוק בין הדברים, אין באמת ידיעה אם זה 2%, ואם זה שיפור של דקה לדקה וחצי, זה יקפיץ אותי 10 מקומות בתוצאות חיפוש.
אותה נוסחה הסוסית, אף אחד לא יודע אותה.
נכון.
אבל העקרונות הם חכמים וידועים.
בדיוק. יותר תוכן, תוכן עשיר, תוכן משמעותי, פחות bounce rate, גוגל מעריכה אותו יותר.
אוקיי, בוא נדבר על גיבורות הפרק הזה, על מילות החיפוש עצמן. איזה סוגים של מילות חיפוש יש לנו?
אז יש את הגנריות, בואו נמשיך עם הדוגמה שדיברנו עליה, מחבטה. מחבטה ניס, זה דוגמה מאוד גנרית.
אני רוצה על זה הרבה כסף בעתיד, כדאי שאני יודע.
אז כדאי שתדע משהו. מחבטה ניס זה מילה חיפוש מאוד גנרית. דרך טניס היא מילה מאוד גנרית. מילה פחות גנרית או רחבות, אבל בהקשר זה מחבט טניס של הד או של ווילסון. פה אני כבר הרבה יותר מדויק, כי אני מחפש מחבט טניס ולא ביגוד או כדורים או תרגילים או וידאו או מה שלא יהיה. ואני גם מאוד ממוקד במותג. אז זה הרבה יותר ממוקד, אבל עדיין רחב מאוד, כי מחבטי טניס...
זאת אומרת, תוצאת החיפוש שתקבל, שתהיה קרובה לראש העמוד בגוגל, תהיה הרבה יותר רלוונטית לזה שעכשיו גוגל יודע, אוקיי, אתה רוצה מחבט של ווילסון, ספציפי.
נכון מאוד. עכשיו, יש אפילו עוד יותר נישתי מאוד מאוד ספציפית, וזה מחבט טניס ווילסון לילדים במודל 2017 בעל ראש רחב. זה ביטוי חיפוש, אנחנו מדברים על מילת חיפוש, מילת מפתח, אבל זה ביטוי מפתח.
זה כבר משפט.
בדיוק.
אז רגע, קובי, יש לנו בעצם, אם אני עכשיו יש לי אתר, אז יש לי בלנס, אני יכול לבחור ללכת על מילות חיפוש גנריות כאלה, נכון? אמרנו מחבט טניס.
נכון.
שם יש הרבה אנשים שמחפשים על מחבט טניס כנראה, אבל יש הרבה תחרות.
נכון.
מהצד השני, אני יכול ללכת על ביטוי חיפוש, שהוא משהו מאוד מאוד מחבט טניס משנת 2017, אבל יש מעט מאוד אנשים מחפשים. מה הטרייד אוף פה?
אין פה ממש, פשוט כבעל אתר אתה צריך להחליט מה, על מה אתה מתמקד, למה? כי מצד אחד אתה באמת, כל מי שיחפש מחבט טניס של ווילסון, אז, ועשית עבודה טובה, יגיע אליך אם אתה תהיה בעמוד הראשון, עשית את כל עבודת ה-SEO שלך כמו שצריך. וכנראה בוא נגיד שיש 1,000 חיפושים בחודש. על הביטוי חיפוש הזה. אבל מחבט טניס ווילסון לילדים, 2017 מודל ראש רחב, בטוח שאתה, כמעט בטוח שאתה תשלוט ותהיה במקום הראשון, ותקבל את אותם 40% מהאנשים שמחפשים את הביטוי הזה, אבל יש אולי מהאנשים שמחפשים את זה.
אז מה משפיע בעצם על הרצון שלי, אם ללכת על הכיוון הזה או הכיוון הזה?
אז יש פה איזשהו בלנס. סביר להניח שאנשים שמחפשים את הביטוי הם מאוד מדויק, יש להם סוג כבר של כוונת קנייה, ועוד שנייה נדבר על זה. זאת אומרת, הם יודעים, הם כבר עשו מחקר שוק. הרי בן אדם לא סתם מתחיל לכתוב מחבט טניס של ווילסון, שזה אחד, מודל 2017 שני, לילדים רביעי שלישי, וראש רחב רביעי.
הוא כבר עשה את המחקר שלו כנראה, עכשיו הוא מחפש לקנות.
נכון, הוא כבר יודע מה הוא, אולי הוא מחפש עוד חיזוק לקנייה שלה, אולי עוד חוות דעת, דברים כאלה, אבל הוא יודע. עכשיו, יכול להיות שיודע ממחקר באינטרנט, ויכול להיות שיודע כי הבת שלה, החברה שלה, הבת שלך אמרה לה, ואתה הלכת לאסוף אותה, והבנת שהחברה שלה משתמשת בזה, ואתה מאוד מאוד רוצה להבין על זה.
עכשיו, אולי אני רוצה, נגיד, לעשות את זה זה השוואת מחירים על מחבט מאוד מאוד ספציפי, ומה שאני אקנה, אני לא סתם מחפש, אני הולך לקנות.
נכון. ומהצד השני, מחבט טניס ווילסון, או מחבט טניס ווילסון לילדים, שגם זה עוד מספיק רחב, אתה כבר נותן דברים יותר רחבים, או מחבט טניס לילדים, אתה מתחיל לסרוק בתוך התוכן, למה, מה ההבדלים למחבט טניס לילדים, למבוגרים, על מה לשים דגש, מה היתרונות, מה החסרונות, איזה סוגים יש. אז זה מאמר מאוד רחב בקונטקסט שלו.
אז כנראה שאני בתור, אם עכשיו אני מסתכל על האתר של עושים היסטוריה למשל, אני ארצה כנראה מכיוון שזה לא אתר שבו יש, המבנה של העסק הספציפי שלי הוא כזה, שאני לא מביא אנשים להארד סייל מסוים, אז אני אנסה כנראה לעשות מילות מפתח שהן יחסית רחבות,
נכון.
פודקאסטים, היסטוריה, דברים שהרבה אנשים מחפשים, אבל אם הייתי עכשיו מנסה למכור לאנשים מחבטי טניס, ויש לי דף על מחבט טניס ווילסון, אמת. אז הייתי מנסה להצטמצם, כי אני אומר, אתם נכנסתי לי פה, בואו אני רוצה שאתם כבר תקנו אצלי.
אבל אם ניקח את זה עכשיו לבעל אתר, שאומר, טוב, אני משקיע, בונה אתר למחבטי טניס, או ציוד טניס, אז סביר להניח שיהיה לי מיקס באתר. ויהיה לי מיקס של מאמרים מצד אחד די רחבים, שמדברים על מחבטי טניס, למבוגרים, למתחילים, לילדים, לילדים במתקדמים, המון דברים מהסוג הזה, לגילאי נוער, ויהיה לי גם עמודים מאוד מאוד ספציפיים, שבהם אני אתן סקירה של מוצר מאוד 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 ספציפי. המיקס הזה הוא מיקס חשוב מאוד לבעל אתר, שמצד אחד רוצה להיות אתר סמכות, זאת אומרת, אני מכיר את האתר מחבטי טניס COIL, ואני יודע שאם אני עכשיו מחפש בקרב כל קהילת הטניס, אז 70-80% מכירים את האתר ויודעים להסתכל עליו, ומצד שני גם יודעים שהם קונים בו, או קונים ממנו, או הוא מפנה לאתרים שבהם מוכרים, שזה שיווק שותפים. אז אתרים נורא, בעלי אתרים צריכים די בהתחלה להבין לאיזה כיוון הם הולכים. אתה גם יכול להתפתח.
כן, אני חושב שזה מדגיש מאוד את הקטע של התכנון המוקדם הנכון. פעם שאתה מתכנן מראש, מה שאתה מספר עכשיו, אתה יכול לחשוב על זה, והפעם שכבר פספסת את הרכבת, אז עכשיו לעשות מהפכות באתר, הרבה עבודה. אז הנה לכם סיבה לחשוב על זה מוקדם.
נכון, לחשוב מראש. ועדיין, אני אתן פה דוגמה, יש אתר, אני לא זוכר כעת את השם, אתר בתחום הבריאות, מאוד ותיק, מאוד בינלאומי, כבר נמכר לאינפומד.com, שזה האתר הכי גדול היום בעולם בנושאים רפואיים.
דוקטור גוגל כאלה, אני מבין.
סוג של, כן.
שאתה מחפש, אני מתעטש, אופ, סרטן.
בדיוק. אז אותו בן אדם התחיל בעצם מסיפור שלו, בעיות גב. והוא התחיל לחקור ברחבי האינטרנט מה יש, והתחיל לעלות בלוג, ודיבר על הסימפטומים שלו, ודיבר על הטיפולים שהוא עובר, והתרופות שהוא לוקח. ואז מישהו במשפחה שלו, אני לא זוכר, חלה בסוג של מחלה אחרת, וגם פתח לזה איזשהו סקשן באתר שלו. וכל פעם פתאום הוא הוסיף והוסיף והוסיף והוסיף, הוא נהיה אתר מסיבי מאוד, וזה נורא מצחיק, כי הוא לא רופא, הוא לא
התכוון.
הוא לא התכוון, אבל זה אתר שהגיע לקרוב ל-20,000 עמודים, וכבעל אתר, אתה יודע מה זה הכמות הזאת, בדיוק. פוסטים ורעיונות ומה לא, ואינפומד קנו אותו, בכמה מיליוני דולרים טובים. הוא לאט לאט, הוא התחיל ממשהו מאוד נישתי, מאוד ספציפי, בתוך כאבי גב זה על מה שהוא עבר. ופתאום הוא הגיע לאתר סמכות מאוד מאוד מסיבי. אז גם אם אתם מתחילים מאתר נישתי, אתם יכולים להתפתח, לגדול, וגם אם אתם מתחילים מאתר כללי, אתם יכולים לרדת, אבל אם אתם בטח בנקודת ההתחלה, עשו תכנון נכון. תבינו מה המטרה שלכם, שזה מאוד מאוד חשוב.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים מוזכרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. איתנו עדי שריד, שותף במכון שריד.
שלום רן.
אהלן. מה זה סקר לקוחות?
תראה, רוב המנהלים, כשהם חושבים על סקר לקוחות, הם חושבים על סביעות רצון של לקוחות. בפועל, הכלי של סקר לקוחות הוא הרבה יותר עמוק. סקר לקוחות הוא תהליך מחקרי, שבו אנחנו לומדים על עמדות ותפיסות של הלקוחות. הסקר מאפשר לנו לבדוק מה מניע את הלקוחות, איך להגיע ללקוחות חדשים, וגם לבחון רעיונות חדשים.
הדוגמה המוחשית ביותר שאני יכול להציע למאזינים שלנו, הוא סקר המאזינים של רשת עושים היסטוריה, שאתם במכון שריד מבצעים עבורנו כבר שנה שנייה ברציפות.
נכון? באמת דוגמה מעניינת. שנה שעברה היו ברשת שני פודקאסטים, עושים היסטוריה ועושים עסקים, שהיה בחיתוליו. אחד מהנושאים שבחנו בסקר של שנה שעברה היה קונספטים ופודקאסטים חדשים, שחלקם, אגב, כבר הצטרפו לרשת.
בהחלט, ההמלצות שהפקתם מהמחקר ההוא בהחלט אפשרו לי ולדני להבין מהם הנושאים שיעניינו את מירב המאזינים. אז כאמור, בימים אלה אנחנו בעיצומו של סקר מאזינים נוסף, ועל מה מתמקד מחקר הפעם?
אחרי שהם מטמיעים קונספטים והופכים אותם למוצר, רצוי לבדוק אותם. ובדוגמה של עושים היסטוריה, אחד מהדברים שאנחנו בודקים זה סיבות לנטישה. כלומר, מאזינים שהזינו לאחד מהפורמטים החדשים, אבל הפסיקו להזין להם. למה הם הפסיקו? והאם אפשר היה למנוע את זה? זאת דרך להבין איך לשפר את הפורמטים. כמובן שבמקביל, אנחנו בוחנים גם קונספטים וכיוונים נוספים שיעזרו לרשת עושים היסטוריה להתפתח בשנים הבאות.
כן, עזרה אדירה לרשת הצומחת שלנו. תודה רבה, עדי. ביצוע מחקרים הוא חלק חשוב מהצמיחה של כל חברה, במיוחד כשהעסק ניצב בפני שינוי מהותי כלשהו, כמו חדירה לתחום חדש או מיזוג עם עסק אחר. שינוי מחייב חשיבה מחדש של הנחות היסוד, אודות צרכיהם ודרישותיהם של הלקוחות, וסקר יעזור לכם להבין את הלקוחות ואת השוק שלכם. במכון שריד נעזרים בכלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים המתקדמים ביותר, כדי לערוך סקרים ומחקרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ולתת לכם תמונת עולם אמיתית ומדויקת. בקרו בשריד@ins.co.il כדי ללמוד עוד אודות מכון שריד והכלים שהוא מציע. שריד@ins.co.il.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אוקיי, אז אני מקווה שעכשיו שכנענו אתכם שאתם צריכים לעשות את המחקר הזה כמה שיותר מוקדם ולמה הוא חשוב, אז בואו נדבר על איך עושים את המחקר האלה, את המחקר הזה בתכלס.
נכון. אז פה יש בעצם סוג של תהליך מאוד סטנדרטי, מאוד מובנה. תחזרו עליו, מה שנקרא rinse and repeat.
כן, אלגוריתם שאם אתם עוברים עליו בצורה מסודרת, תגיעו ליד.
תגיעו ליד. תתחילו ממילות שורש, מהמילים הבסיסיות בתחום שאנחנו נמצאים. לדוגמה, מחבט טניס.
מה הכוונה? זה לא כוונה פועל, להתפעל.
לא, לא, לא. לא חשבתי על זה כשהכנתי את החלטה. לא, לא לזה. המורים שלי ללשון בטח עכשיו צוחקים.
30 שנה אחורה.
המורים שלי ללשון ממש צוחקים עכשיו.
אז מה זה מילת שורש?
מילת שורש היא המילה הבסיסית ביותר בתחום שבו אתם פעילים. יכול להיות טניס כמילת שורש, יכול להיות מחבט טניס, אם אתם שמה. זו המילה הכי בסיסית, אני יותר מזה, זה יכול להיות, אני בכוונה לדבר פה ברבים מילות שורש, כי אם אני אתר טניס, אני אדבר על מילת שורש אחת שהיא מחבה טניס, מילת שורש אחרת שהיא ביגוד לטניס, מילת שורש שלישית שזה
כדורי טניס,
מגרשים שבהם אפשר להתאמן, סוג של אוסף של
מושגים בסיסיים.
בדיוק, נושאי יסוד, מילות יסוד בתחום שבו אנחנו פעילים, איך עושים את זה? תשפחו כל מה שיש לכם בראש. אני לא מכיר את הטניס, אבל אני עכשיו בטח בחצי שעה, רבע שעה אולי, אכתוב 20 מילים כאלה. באמת, הכי כלליות, הכי רחבות. להתכנס
לאתרים שמתחרים קצת, קבל נכון. רעיונות. אז אתה אומר, אני לוקח את המילות שוש האלה, פותח אולי איזה, סתם איזה מסמך אקסל לצורך אקסל. העניין, ומתחיל למלא.
בדיוק. אני לא הייתי עובר יותר מ-20 מילים בשלב הזה, תכף תבינו למה. תרכז בשלבים הבאים, תבינו למה. אבל גם אם הגעתם ל-40, זה בסדר, תבחרו את ה-20 שהן יותר כלליות, שהן יותר משמעותיות לדעתכם, והערת הערה מאוד מאוד נכונה. מתחרים, חפשו בעצמכם בגוגל, תכניסו את המילה מחבט טניס, ותראו איזה מילים נוספות מופיעות. אנחנו בפרק הבא נדבר קצת על כלים שעוזרים בעניין הזה, אבל בגדול...
השלב הזה הוא שלב שיחסית הוא...
הכי סיור מוחות שיכול להיות. טיפ ראשון, לגוגל יש משלים מילים אוטומטי שהוא לדעתי פיתוח ישראלי.
כן, אפילו מכיר את הבן אדם שעושה את זה בגוגל.
זהו, שאתם מתחילים לכתוב מחבט, את המילה מחבט, וישר כנראה ישלים את המילה טניס. לפני שאתם משלימים את המילה, תסתכלו, הוא פשוט מציע את ההצעות הבאות, ועד כמה שאני מבין את האלגוריתם של משלים המילים, הוא לא אלפבטי, אלא גוגל מעריכה מה הכוונה שלך, ונותן את הדברים הכי קרובים לכוונה שלך כהצעות.
מה אנשים אחרים כתבו?
נכון.
מחבט טניס של, אז עכשיו נתחיל להגיד לכם
בדיוק.
מה, של מי בתחום שכנראה בנשים חיפשו.
אז קחו משם רעיונות, זה משהו מצוין. יש כלי אחר חינמי מאוד שאני נורא אוהב להשתמש בו, נקרא Uber Suggest.
Uber Suggest.
כן, Uber Suggest בגדול, מה שהוא עושה, הוא לוקח את מה שכל אחד עושה ידנית ולוקח את ההצעות של גוגל, הוא פשוט עושה את זה אוטומטית. הוא אומר, אוקיי, מחבט, ואז הוא מתחיל להצמיד לזה, א', ב', רווח, 1, 2, ורואה מה גוגל משלים, ומביא לך את זה מוכן וערוך כתוצאות, זה מציף אותך. אני כן אגיד שמי שבשלב הראשון מעדיף להשתמש בסיור מוחות, תעצרו.
כן.
כן, תשתמשו בזה בשלבים יותר מוקדמים, ובואו נדבר בעצם על הצעד השני. אז הצעד השני זה קצת להרחיב, אז אמרנו מחבט טניס.
אז עכשיו יש לי 20 מילות שורש שכאלה, ואתה אומר עכשיו נתחיל לקחת כל אחת מהן ולהרחיב אותן.
נכון. אז בעצם מחבט טניס יכול להתפרק ככה, מחבט טניס לילדים, מחבט טניס עם ראש רחב, מחבט טניס למתחילים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, גם פה תעצרו ב-20 כל מילת שורש בסיסית שחיפשתם, אתם כבר על קרוב ל-400 מילים, כן, בואו, תעשו את המכפלות.
למה עצרנו ב-20?
בדיוק, אתם יכולים פחות, אתם יכולים יותר, אבל בוא נגיד ש-400 מילים זה כבר אתר, על 400 מילים מייצרים בערך 600 מאמרים. היחס הוא בערך 1.5 לכל מילת מפתח. אז בוא נגיד שכשתגיעו לאתר עם 600 מאמרים או 600 עמודי תוכן, אתם אתר כבר די עשיר.
כן. בסדר? מדובר עבודה של שנים, זה לא... זה צריך לתכנן את זה.
גם אם אתם כותבים פוסט אחד ביום, אתם מדברים פה על סדר גודל של שנתיים. ואני לא מכיר הרבה אנשים שכותבים כל יום פוסט. אז יש פה בעצם את הצעד השני. צעד שלישי ורביעי, הם בעצם, מה שאמרתי קודם, rinse and repeat. תחזרו לצעד הקודם, תבחרו מילה.
כל פעם מצמצמים ל-20 ביטויים ומרחיבים, ומרחיבים.
בדיוק. תגיעו למצב שיש לכם עוד רעיונות, עוד הרחבות. לדוגמה, תוסיפו מילות תואר, תיאור בעצם, או פעולה. מחבט טניס טוב. איפה לקנות מחבט טניס? איפה קונים מחבט טניס עם ראש רחב? כל מיני דברים שעוטפים את זה, כי הכוונה שלנו בעצם בשלב הזה, והיא די משמעותית, היא להיכנס לראש, בטח אם אנחנו עסק למטרות רווח, אבל איפה קונים? כלומר, להיכנס לראש של הקונה.
אז... מה הקונה שיחפש עכשיו בגוגל נכון. בשביל, ואיך אני בדיוק נמצא שם בשבילו.
נכון. אז פה מחבט טניס טוב, אז ברור שהמילה טוב היא, אני לא אחפש מחבט טניס לא טוב, אבל כשמישהו מחפש מחבט טניס, לעומת מישהו שמחפש מחבט טניס טוב, הבחור שחפש עם המילה טוב, כנראה שעשה את זה קצת יותר עם כוונת קנייה. מישהו שחיפש מחבט טניס, או איפה קונים מחבט טניס, הוא כבר באמת עם כוונת קנייה. קודם כל, הכניס את המילה הזו. מי שהכניס את המילה, סקירות על מחבטי טניס. שימו לב דרך אגב, לא אמרנו את זה בהתחלה, אבל חשוב להגיד, מחבט טניס ומחבטי טניס, שני ביטוי חיפוש שונים בעיניים של גוגל.
וואלה, הוא לא מספיק חכם בשביל לדעת.
יש, שוב, זה הכל הערכות, ויש הערכות שמדברות על זה שהוא יודע לקשור, בעיקר בגרסאות האחרונות שהוא מדבר על LSI.
LSI?
כן, Semantic Indexing, אני אזכר באל עוד שנייה.
אוקיי.
אבל בגדול הרעיון הוא מילים קשורות. אז מחבט טניס ומחבטי טניס הם מילים קשורות. מחבט טניס וכדור טניס הם מילים קשורות, וגוגל יודע בשנים האחרונות לקשור. זאת אומרת, אני אפילו... לוקח...
להבין את ההקשר שיש אתה מחבט. בדיוק. אם אתה אומר מחבט ומחבטי, כנראה שהוא עכשיו הוא חלש, בהמשך הוא משתפר.
נכון. אני יותר מזה אגיד שחלק מהמאמרים שיש היום בתחום של שיווק באינטרנט, שמדבר על בנייה נכונה של עמוד תוכן, ובניית קמפיין כישורים, וכל נושא של ה-SEO שדיברנו עליו די בהרחבה, מדבר בשנתיים, שלוש האחרונות על זה שגוגל מסתכלים המון על אותו LSI, על אותם מילים קשורות. זאת אומרת, אם הוא יראה קישורים אליי לאתר עם מחבט טניס ומחבטי טניס ומחבט טניס עם ראש רחב, הוא יבין רגע רגע יש פה משהו שהוא כללי ועוטף סביב נושא תוכן מסוים. הוא יודע לייצר לעצמו, אני תמיד מדמיין את זה עם סוג של ערפל מילים כזה, כמו שיש היום בבלוג.
ענן מילים כזה, בדיוק. כן.
אז הוא יודע לייצר את הענן מילים הזה ולהגיד בגדול על מה האתר. גם במובן הזה, אני חוזר אחורה, לכל מילת חיפוש שכבר מצאתם, תנסו לצרף מילת תיאור או פעולה, זה הרבה יותר ידייק את המילים שעליהם אתם הולכים לכתוב תוכן.
אני חושב שבדיוק התוספת הזו של המילות התיאור מסביב, היא תיתן לכם הרבה יותר דיוק בנושא של הכוונה, מה שאמרת. זאת אומרת, אם אני כותב איפה לקנות מחבט טניס, זה כוונה מסוימת, ואם אני כותב איך לבחור מחבט טניס, זה כוונה אחרת, נכון. ואז התוכן שתכתבו יפנה לשני סוגים של גולשים.
נכון.
ואז תדייקו יותר בנקודה של
בכוונה.
כן.
הצעד הבא הוא צעד שהרבה מאוד אנשים מפספסים, ואני חושב שהוא שוב קריטי, דיברנו על זה קצת במובן של פרסונה ואנטי פרסונה לפני, עכשיו שאני חושב על זה כבר די הרבה פרקים.
די הרבה פרקים, כן.
כן. גם פה, תייצרו רשימה של מילים שליליות.
מה הכוונה מילים שליליות?
אז תחשבו על עצמכם כעל אתר פרימיום. אתם לא תרצו את המילה זול. מחבט טניס זול, אם אתם מנסים לשווק מחבט טניס יקרים, אתם לא תכתבו את התוכן, או תכתבו תוכן שהוא מנקה את האנשים.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אני, הכוונה שלך, אם אני מבין נכון במילים שליליות, זה כשאם אני מחפש מחבט טניס זול, שהאתר שלי לא יופיע.
ואם הוא יופיע, התוכן במאמר, מי שנכנס אליך, כי זה תנועה אורגנית, היא לא עולה. אל תשלם על זה כסף. זה דבר שאתה עושה פרסום מאומן, אבל מי שכבר מגיע אליך, תשכנע אותו למה...
למה לא כדאי לקנוס את הזול, אם אתה מוכר פרמיום, ולהפך אם אתה מוכר מחבטים זולים.
בדיוק, אם אני הולך לכיוון של... הכיוון העסקי של רמי לוי, אני כנראה לא אכתוב על עוף ב10 שקלים. אלא עוף בשקל.
נכון.
זה הדוגמה הכי מוחשית במובן של זול ופרימיום, אבל מילים שליליות יכולות להיות מאוד מאוד משמעותיות.
ואז קיבלנו, אחרי כל הסאגה הזאת, קיבלנו רשימה של כמה מאות מילים, ביטויים, ביטוי חיפוש גנרים יותר, גנרים פחות.
נכון.
מה אתה עושה על הרשימה הזאת?
עכשיו מתחילים לנתח אותם. זה לא מתנפלים על המקלדת, מתחילים לכתוב תוכן, אלא אומרים, טוב, במה נתרכז? וכדי באמת לנקות את אותם מאות מילים שמצאנו, כי זה באמת מאות מילים, אנחנו נתחיל לעשות איסוף של נתונים. אנחנו, כשנתחיל לחפש, חשוב לפחות לטעמים, וזו הצורה שבה אני מחפש, להקפיד על שלושה חלקים. הראשון, טווח החיפוש. כלומר, כשאנחנו חפש נתונים, ותכף נדבר איזה נתונים, אני משתדל להסתכל על לפחות שנה אחורה.
רגע, קח אותי שני הצד אחד אחורה.
אוקיי.
אתה אומר עכשיו, אני מחפש נתונים, אבל מה המטרה? יש לי כבר רשימה ארוכה.
נכון.
מה אני מחפש? לצורך מה אני מחפש?
אז בוא נחזור אולי שני צעדים אחורה ונדבר על מחבה טניס ומחבה טניס עם ראש רחב. שני מילות חיפוש, וגם דיברנו על זה שלמחבה טניס יכולים להיות 1,000 חיפושים בחודש, ולמחבה טניס עם ראש רחב רק 100. ואני אנסה להעריך איפה אני יכול, מה הסיכוי שלי להשתלב במקום הראשון או בעמוד הראשון של גוגל לאחת מהמילים כדי להביא תנועה. כל הזמן אני חושב איך התנועה מגיעה אליי.
זאת אומרת, אתה אומר מתוך עכשיו אותן 400 מילים שעכשיו יש לי ברשימה, הסיבה שאנחנו עושים מחקר זה להבין איזה מילים אנחנו רוצים לבחור.
נכון.
פשוט מה כדאי לצרכים שלי.
מה נתחיל לכתוב תוכן קודם כל, במה נתמקד בשורה הראשונה.
מה חשוב פחות. זה המטרה של המחקר שלנו. נכון.
אז כמו שאמרתי, לפחות שנה. למה? כי אני רוצה לחפש עונתיות. דוגמה לעונתיות יכולה להיות ציוד סקי. אם אני חנות לממכר חופשות סקי או ציוד סקי, אז סביר להניח שבקיץ, האמת היא שבקיץ כבר מתחיל להיות, אבל באזור יוני יש שם פחות, הרבה פחות. לעומת זאת, באזור דצמבר, ינואר, זה שיא החיפוש. אז כדאי שאם אני עכשיו ביוני, אני לא אקח רק שלושה חודשים אחורה, כדאי שאני אקח שנה. ואז אני אדע גם פחות או יותר מה הנתונים הרלוונטיים.
אז זה רק למי שפחות מכיר את הכלי של גוגל, יש בתוצאות, כשאתה מחפש בתוצאות חיפוש, אתה יכול, יש לך תיבה כזאת למעלה קטנה, אתה יכול לבקש תוצאות רק מהיממה האחרונה, וחודש האחרון ושנה האחרונה וכדומה.
נכון, אנחנו נדבר קצת על כלים, אבל במובן הזה, אנחנו כבר נשתמש בכלים יותר מקצועיים, כשאנחנו נדבר על האיסוף נתונים הזה.
זה הפרק הבא שלנו.
נכון. בתוך כל כלי כזה, ויש גם כלי חינמי שגוגל נותנת. גוגל, תחפשו גוגל קיוורד פלנר, ותכניסו את המילה מחבה טניס, ציוד סקי, חופשת סקי, לא משנה מה. גוגל תיתן לכם בעצם את ממוצע החיפושים החודשי, וגם אתם יכולים לבקש לקבל את זה בטווח של
שנה אחורה.
בדיוק, כדי לראות את זה. הדבר השני, שפות. אל תפספסו, זאת אומרת, אם אנחנו אתר שנבנה לדוברי עברית, לא אומר אתכם באמת google.co.au, אוסטרלי, בסדר? ואם אני צרפתי, אז כדאי שאני אחפש בגוגל.co.fr. אז השפות מאוד קריטיות, גם בכל אחד מהכלים, תדאגו לשים את השפה בשפה הרלוונטית אליכם.
כן, כי התוצאה של המחקר הזה, אתה מחפש את זה באתר, בגוגל הישראלי, תהיה כנראה שונה.
מחבה טניס שונה מטניס רקט באנגלית. ובגוגל המקומי, נורא חשוב, שימו את גוגל המקומי שלכם כמנוע שאליו גוגל אומרת, טוב, אני רוצה להביא לרן עכשיו את תוצאות החיפוש על מחבה טניס, אבל הוא גולש בישראל, אז בוא נשים לו את COIL. אז זה בהנחיות חיפוש. עכשיו, מה נחפש? שם מתחיל להיות מעניין. קודם כל, כמות חיפוש, יומית או חודשית, זה לא משנה, תזכרו, אתם מקבלים את הנתונים לגוגל המקומי שלכם. אז אם אתם, אני שוב אחזור על זה, מייעדים את האתר לדוברי ספרדית, תחפשו ב.co.es, שזה הספרדי, מן הסתם גם זה יתפוס את דרום אמריקה, ברובה הגדול. עונתיות, דיברנו על החודשים החלשים, קחו את המספרים, פשוט אני בתוך אותו אקסל כבר גדול, כותב, יש לי ממוצע חיפושים כזה, יש לי חודשים של C כאלה, וחודשים של שפל כאלה, ובאיזה חודשים זה, רמת תחרות, גוגל אומרת לכם, גוגל וכל הכלים שנדבר עליהם, בעצם מציינת לכם את רמת התחרות על המילים, כמה מתחרים, גוגל מסתכלת על זה ככה, היא אומרת, כמה מתחרים יש לי על המילת חיפוש הזו, בפרסום הממומן, היא לא אומרת, טוב, כמה אתרים יש בכלל, אתם יכולים לדעת כמה אתרים, בכלים יגידו של מחבה טניס יש היום בעולם, 331 אלף אתרים שהם, עמודים, סליחה, על התחום הזה. גוגל, לעומת זאת, אומרת, המילה מחבה טניס היא סופר תחרותית, וכל קליק עליה בממוצע עולה 3.5 שקלים.
אז אפשר לנסות בעצם לקחת את הנתון הזה ולהשליך אותו גם אם על תוצאת חיפוש אורגנית אולי.
נכון.
שהיא לא ממומנת.
כי אם ההיגיון מאחורי ההנחה הזה אומר שאם אנשים מוכנים לשלם הרבה כסף על מילת חיפוש, זה אומר שהתחרות עליה תהיה גבוהה גם בתוצאות האורגניות. למה? כי מישהו עכשיו עם כוונת קנייה, איפה לקנות מחבט טניס, עולה 10 שקלים לכל קליק. לעומת מחבט טניס עולה 3 שקלים, המילה הראשונה היא הרבה יותר תחרותית, אבל זה ברור גם למה. כי אנשים שמחפשים את זה עם הרבה יותר כוונת קנייה מאשר המילה השנייה. ולכן, תרשמו לכם באקסל ליד כל מילה, את רמת התחרות וכמה יעלה ב-CPC, cost per click, להתמקם במקום הראשון של גוגל בפרסום הממומן. זה בעצם נותן לכם בשלב הזה כבר הרבה מאוד נתונים. אפשר עוד להרחיב את זה עוד הרבה מאוד, כמה אתרים מתחרים, האם האתרים שמתחרים הם מסודרים נכון מבחינת on-page SEO ו-off-page SEO, כמה לינקים יש להם, כמה לינקים מאתרים יוקרתיים כמו ממשלתיים.
אבל כבר זה, אתה אומר, נותן בדיוק, לך הבסיס, כבר את המידע הבסיסי שאתה צריך.
הבסיס הזה כבר נותן לנו הבנה איך, מה אנחנו מנקים, מה ננקה. ננקה מילות חיפוש שאין מאחוריהם כוונת קנייה. ננקה מילים שיש בהם מעט מאוד חיפושים חודשיים עם תחרות מאוד גבוהה. ואני דווקא הולך, יש כאלה שאומרים, טוב בוא נבחר, לא, אני אומר, בוא מתוך ה-100 מילים, 500 מילים שמצאנו, קודם כל ננקה. מה שבאמת פחות מעניין ופחות רלוונטי, אפשר לשמור את המילים האלה לטובת תוכן עתידי, כי תמיד זה כיף. תמיד כיף לקבל מתוך 50 גולשים בחודש, לקבל, ואני ממוקם במקום הראשון, בגלל שלא יודע מה, עשיתי משהו טוב ברמה של העמוד, וכתבתי אותו נכון מבחינת SEO, ולקבל 10-12 גולשים כל חודש, רק שמגיעים מהמילות, מה שנקרא long tail, מהזנב הארוך מאוד של המילים. אבל אחרי שניקיתי, נשארתי עם רשימה, ושם פשוט לדרג ולהחליט מה לעשות, מה פחות לעשות.
אוקיי, אז אם אני צריך עכשיו לסכם בעצם את כל מה שאמרנו בפרק עד כה, אז קודם כל, אם אני עושה זום אאוט, אז מה שנתנו לכם בפרק הזה, זה איזשהו סדרה של צעדים מאוד מובנית, שבסופו של דבר, אתם מקבלים רשימה של מילות חיפוש, שסביבה אתם מתחילים לבנות את התוכן של האתר שלכם. זאת אומרת, זו התוצאה הסופית שאליה אנחנו רוצים להגיע. אם עשיתם את כל הדבר הזה נכון. אז מה דיברנו בפרק הזה? אז קודם כל, צריכים להסביר לכם למה כל הנושא הזה של מחקר מילות מפתח הוא קריטי לעסק שלכם, אם האתר שלכם הוא אתר שמטרתו לדחוף, קודם כל להביא אליו תנועה, וגם על אחת כמה וכמה, אם אתה רוצה גם להביא קניות וכדומה, אז יש בזה המון קריטיות. דיברנו על הסוגים השונים של מילות מפתח, גנריות יותר ופחות, ואני חושב אולי יותר קריטי מהבחינה הזו, איך הסוגים השונים האלה מבחינים בין קונים שאתה, או גולשים שאין להם מטרת קנייה, לגולשים הרבה יותר מפוקסים, וזה כבר נותן לך כיוון, איזה סוג של מילות מפתח יותר מעניין אותך, במקרה של אתר תוכן, אולי מילים יותר גנריות, אתר שיותר מסחרי, פחות גנריות, וכמובן, כל הנושא הזה של איך עושים מחקר נכון, של מילות מפתח, ואמרנו להתחיל ממילות שורש, ביטויים בסיסיים בתחום שלכם, להרחיב, למצוא רעיונות נוספים, למצוא הרבה מילות תיאור שמחדדות עוד יותר את הכוונה שאתם מחפשים אצל הגולש, אמרנו אם זה איך בוחרים או איפה קונים, למשל נכון. מילות תיאור, מילים שליליות, גם חשוב להרחיק את הגולשים הלא רלוונטיים, כדי שלא לפגוע...
או להפוך אותם.
או להפוך אותם, כן, אם אנחנו מפחדים על bounce rate, אמרנו שאנחנו רוצים להביא אנשים שהם לא רלוונטיים, גוגל תוריד אותנו בתוצאות חיפוש, אז הנה בעצם המטרה הזו. ולבסוף, אחרי שעשינו ציור המוחות הגדול הזה, אנחנו אוספים נתונים בצורה מסודרת על כל מילות חיפוש, ואז מדרגים אותן, ואז אפשר באמת להתחיל לשבת ולבנות אתר. לבנות נכון. את התוכן.
נכון.
אז זה היה הפרק הזה, על מה נדבר ככה בקצרה בפרק הבא?
אז אנחנו נדבר על כלים שמשתמשים בהם, נזכור כמה כלים, חלקם אני משתמש, חלקם הם חינם, הם חלקם בתשלום.
כלים שיעזרו לנו בעצם לעשות את כל המחקר הזה.
כלים שבדיוק שיעזרו את זה בצורה מאוד נכונה. נדבר קצת על מתחרים, אני חושב שזה חשוב, ואפשר להשתמש במתחרים ולא להמציא את הגלגל, ונדבר קצת, נסגור את זה בקצת נושאים שקשורים לתוכן שדיברנו די בתחילת הסדרה, ונקשור את זה לענייני תוכן, ואיך משתמשים במילות מפתח.
איך כותבים את התוכן, איך יוצרים אותו.
ולכתוב את זה נכון במובן הזה, ולהשתמש במילות מפתח.
אז תודה רבה לכם שהזנתם. אני מזכיר שאתר הבית שלנו ranlevy.com, שם תמצאו את כל הפרקים הקודמים של עושים שיווק. כמה פרקים כבר יש לנו שם?
אני חושב שאנחנו מתקרבים ל-40 בקלות, כן.
כבר אוסף עשיר מאוד. תוכלו גם לתת כמובן פידבק על הפרקים ששמעתם, תגובות, קובי תמיד מאוד שמח על זה, שוחח איתכם ושמוע גם אני, תמצאו שם את כל הפרקים של גם פודקאסטים אחרים, שרשת עושים היסטוריה הענפה והגדולה. קובי, אחד מה, יש לך משהו להמליץ לו על המאזינים?
כן, כן.
אחד מהפרקים הקודמים?
אחד מהפרקים ששמעתי ברכב, הייתה לי נסיעה יחסית קצרה, אז אמרתי בוא נראה איזה פרק, איך אני שומע בדרך ולא נשאר במתח. כמו שקרה לי דוגמה עם הפרק של הפוקר, אנחנו נדבר על זה.
זה היה עושים היסטוריה, כן.
הפרק שאני לפחות ממליץ עליו, הפרק של עושים טכנולוגיה על נהיגה אוטונומית, פרק קצר, אני חושב שהוא רבע שעה, שיש ברעיון עם, סליחה שאני לא זוכר את השם, אבל...
מנהלת הפיתוח של GM בישראל, לפי דעתי.
נכון, נכון. פרק מרתק, באמת בשפה שאפילו אני הצלחתי להבין, מה זה נהיגה אוטונומית, ומה עושים שם, ומה עושים במעבדה של GM, פרק מרתק בעושים טכנולוגיה, ממליץ בחום רב למי שמעוניין להזין וללמוד, לאן אנחנו הולכים, ולא בעתיד הרחוק מדי.
ספק, זה, התחום הזה שנהיגה אוטונומית, זה blow your mind.
לגמרי.
מהכיוון הזה, אז אני מצטרף להמלצה הזו. אז תודה רבה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה רבה קובי.
תודה רבה רן.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.